אני רק בת 17 וכבר יכולה לכתוב ספר על החיים שלי. במשך שנה כמעט לא יצאתי מהבית, לא הלכתי לבית ספר, כל פעם היה לי תירוץ אחר. בהתחלה זה היה הקורונה, אחר כך המצאתי שאני מרגישה טוב, או שאנחנו נוסעים לחול, לאחרונה, הזקות, הטילים. אבל כל הסיבות האלה לא היו נכונות. זאת האמת, אני אספר לך לראשונה, בתנאי שלא תזכיר את השם שלי. הסיבה האמיתית שאני לא יוצאת מהבית זה אמא שלי. לפני 3 שנים בערך אמא שלי התחילה להרגיש לא טוב, לדבר קצת משפטים לא כל כך קשורים למציאות. היא הייתה נחה הרבה, בקושי תפקדה בבית. זה היה תקופה קצרה אחרי שאחי קטן נולד, ואני בתור הבת הבכורה, התחלתי לעשות בבית כמעט הכל לבד. כולל לבשל בעצמי לשבת, לכל המשפחה וללא שום עזרה. אב שלי אמר כל הזמן שזו תקופה קצרה, שעוד מעט תעבור, אבל עברה 30 שנה, שנה, 2, 3. מדי פעם אמא שלי הייתה קמה מהמיטה, ובבת אחת מחליטה לעשות ניקיונות כמו בערב פסח. חלונות, תריסים, קרצוף כל קיר, כל כיסא עם הרבה מים, אקונומיקה. אחרי הניקיון הייתה מתמוטטת, חוזרת לנוח, לפעמים במשך 1.5 שבועות רצוף. הרגשתי שמשהו מוזר קורה, אך לא ידעתי להסביר אותו, וגם לא היה למי. אחרי 1.5 שנה כזו, אמא שלי נהייתה פתאום אמא אחרת. היא פתאום לא נחה. התחילה להיות פעילה. פעילה מאוד. אבל אם בתחילה שמחנו וחשבנו שעבר אלא מהר מאוד, הבנו שמדובר בצד נוסף של אותה בעיה. היא התחילה לדבר שטויות. אין דרך אחרת לומר את זה. היא קבעה שאחי בן 13, ילד טוב ומקסים, שבדיוק עשה בר מצווה, הוא גדול הדור, וכל הזמן שאלה אותו שאלות מוזרות, מתי יבוא המשיח. אתה מבקש ממנו ברכות. אתה צחקנו מזה קצת, אחר כך זה נהיה מוזר. כבר מזמן הבנתי שאמא שלי היא כבר לא אותה אמא. וכעת זה החל להיות מעיק ובלתי אפשרי. בוקר אחד איחרתי לבית הספר ונשארנו רק אני ואמא בבית. נכנסתי לחדר שלה והייתי ממש בהלם. אמא שלי עמדה בפינת החדר, כשהיא עטופה בטלית של אבא, התפללה בצורה מוזרה. שאלתי לה, אמא, מה קרה לך? התפרצה בצעקות שמעולם לא ידעתי שהיא מסוגלת לצעוק. היא הפכה להיות עצבנית, כל דבר קטן הוציא ממנה צעקות שכל השכונה שמעה. אבא שלי ניסה לה תמיד להרגיע אותה, לנסות להסביר לנו שאמא לא מרגישה טוב, היא לוקחת תרופות שגורמות לה לכל התופעות הללו. אבל היא הייתה מתפרצת גם עליו. בתקופת הקורונה המצב נעשה בלתי נסבל, הפתחה להיות לא נעים להגיד, קשה ורעה, כלפי כל אחד ואחת משבעת ילדיה. כולם עברו סגר, שלא אפשר לצאת מהבית, אבל בעוד חברותיי דיווחו על קטעים וחוויות המשפחתיות, אצלנו זה היה סיוט מתמשך, בצורה שלא ניתן לתאר. כל שאר התלמידים והתלמידות בבתי ספר שלי, של אחיי ואחיותיי, היו לומדים בטלפון, אבל אנחנו פחדנו שישמעו ברקע את אמא שלנו צועקת. אז ויתרנו על זה בכל מיני תירוצים. ויום אחד זה קרה. חברתי הטובה ביותר התקשרה ערב אחד כדי לשאול אותי למה אני לא עונה על הקו, למה אני לא עולה על הקו הכיתתי. הבעיה הייתה שמי שענתה לטלפון לא היה איתי אני, אלא אמא שלי. כמה שמרתי במשך חודשים שהיא לא תענה בטעות לטלפונים, כך מחרדתי מאותו הרגע, אבל באותו ערב לא הייתי דרוכה מספיק, וזה פשוט קרה. היו לי 5 דקות שפשוט הרסו לי את החיים. את מחשפה, היא אמרה לחברה שלי, יש לך טונות של עבירות, ההורים שלכם מזרע המלאק. ואז הגיע נאום שהסביר את הכותרת הנעל שבסופו תרקה אימי את הטלפון. קשה לי לתאר ולהסביר, אמא של חברה שלי התקשרה שוב, והפעם אני עניתי, היא ניסתה להבין מה קרה, מה המילים האלה שהבת שלה שמע. היא ביקשה בתקיפות לדבר עם אמי, אבל אני סירבתי בכל תוקף להעביר אותה. האמת היא שהיא לא הייתה צריכה את זה, כי ברקע נשמעו צעקותיה של אמי, שהיא שונאת אותי כי אני עדה רעה, וכל זה בגלל החברות שלי וההורים שלהם. אבא שלי מיד התערב, לקח את הטלפון, אני זוכר שחיוור כמו סיד והכל שלו רעד. הוא אמר להם, יש לנו איזה כרגע בעיה פה, תתקשרו מחר. ידעתי שבתוך כמה דקות כל הכיתה שלי תדע שאמא שלי חולת נפש. בכיתי כל הלילה, זה לא חדש, אבל עם הבכי הזה היה חרדה גדולה. אחי ואחותי בגיל 12 ו-13 גם בכו. אם עד כה סבלנו כעת, תפך הסבל לסוג של אסון ברור. אם עד כה הרגשנו שאיכשהו שמרנו את הצרה שלנו בתוך הבית והתמודדנו בהצלחה, כעת הגיע הסוף של משפחתנו. זו לפחות הייתה התחושה. אבא שלי חתך את החוט של הטלפון בבית, אך ידענו שאת הנעשה אין להשיב. יום למחרת הגיע רופא, הסתגר עם ההורים שלי, שמענו צעקות מהחדר. לקחתי את אחים שלי לחדר מדרגות, פחדתי שבדיוק אחת החברות שלי תעבור שם. אמא שלי קיבלה זריקה שגרמה לה לישון כמה ימים, והיה נראה שהיא מתחילה להירגע. עברו שבועיים שלושה, היה נראה שקיבלנו אמא חדשה, אמא רגועה, שהזכירה לנו את האמא הישנה שהייתה לנו. היא דיברה בצורה יוצאת דופן, בצורה מוזרה. הבנו שהבעיה שלה שוב התחלפה לבעיה אחרת. התחילה לדבר שעות בטלפון בכל יום עם אחיות וגיסות ועם שכנות ועם נשים שהכירה, עם הרצאות שצפוי להם גיהינום, והייתה מתארת אותו בצורה כל כך מוחשית, איך זה נראית את הכניסה וכמה כל קומה, ועד לטלפון הבא. ושוב חזרו ההתפרצויות שלה. בשלב זה הדברים הפכו לבלתי נסבלים, יותר מיותר מצאנו את עצמנו סגורים באחד החדרים, ואותי מגננת פיזית על החי ואחיותיי על החי ואחיותיי. הגדולים יותר סתמו את האוזניים עם הידיים, ואת של הקטנים סתמתי בעצמי, אבל בגלל שלא נותרו לי ידיים, נאלצתי לשמוע הכל. אלה היו דברים שוברי לב. הבנתי שכל זה לא יכול להמשיך יותר. לא היה לי מי לדבר, לא היה לי שום נקודת אור. יום אחד, סוער במיוחד, נתקלתי במקרה בכתבה על בעיות נפשיות, על פירוט מה שעוברות המשפחות של אנשים שלקו בנפשם, והרגשתי שכתבה הזאת כאילו נכתבה בשבילי. יש שם רעיון עם רב ושמון, כמו מספר טלפון. החלטתי לעשות מעשה. התקשרתי למספר, נתה מזכירה. אני ביקשתי לדבר עם הרב מונק. המזכירה הסבירה שיש תהליך והרב מונק עשו. אבל אני פשוט פרצתי במחי שלא יכלתי להפסיקו. היא ניסתה להרגיע אותי, וכשראתה שהיא לא מצליחה, אמרה, חכי, אני אעלה אותו על הקו. וכשהוא עלה, לקח לי זמן להירגע. סיפרתי לו שקראתי אל הכתבה, ושבבית שלה אנחנו סובלים נורא מאימא, שסובלת בעצמה, ושאני מבקשת שיעזור לנו. הוא דיבר בשקט וברוגע, שיבח אותי שהתקשרתי, אבל אמר שהוא מבקש ממני מאוד, שתן לו לדבר עם אבא שלי, כי רק הוא יכול לתת לו אישור לסייע. בתחילה התווכחתי איתו, אך הוא שכנע אותי שלא יעונה לי כל רע עם אבא שלי יעלה על הקו. ושהוא אחראי, ששום נזק לא יהיה, רק תועלת. הסכמתי, יצאתי מהחדר, למזלי מי ישנה, אמרתי לאבא שלי שמישהו רוצה לדבר איתו. אבא שלי ניגש לתומו, אומנם כשהרב מונק הציג את עצמו, הוא נתן בי את מבט של תמיה, אבל לא של כעס. הוא מיד הלך לדבר בחדר אחר שלא ישמע. לאחר חצי שעה אבא חזר אליי, חיבק אותי ואמר, אני מעריך מאוד מה שעשית. אני סיכמתי עם הרב מונק שנבוא אליו לבית חם, והוא יחשוב איתנו מה לעשות. הגענו כבר למחרת, אני, אח שלי, אבא שלי, הסבר לנו בצורה פשוטה. מה שאבא שלי ידע, שאמא שלי נמצאת במצב של דיכאון אחרי לידה, ושכל מה שהיא עושה אינו חלק ממנה, אלא ממחלה שהשתלטה עליה. הוא ניסה לשכנע אותי ללכת לבית הספר. אמרתי לו שהייתי מסכימה, אבל עכשיו כולם יודעים, ואין לי שום כוח, אני לא מוצאת שום כוח לעשות את זה. אבל אני אחשוב על משהו שייתן לך כוח. כבר למחרת, אמא שלי נסעה עם אבא שלי בית חולים מיוחד, שמטפל בבעיות מהסוג הזה. יום לאחר שהיא מיושפזה, הבנתי גם ידו של מי הייתה בעניין. הגיעו שתי נשים מבית חם, אחת מהם עובד סוציאלית ושנייה פסיכולוגית. הם דיברו עם כל אחד ואחד מהאחים והאחיות שלי בנפרד. אני סיפרתי להם, וזו הייתה הפעם הראשונה שסיפרתי למישהו בצורה מסודרת, כל מה שעברנו. התמקדתי בעיקר בקושי שלי לצאת מהבית. הם אמרו לי שזה לא תקין בכלל ושאני כבר שנה רצופה בבית, אבל לא הסכמתי בשום אופן להשתכנע. אני לא יכולה לראות שום חברה שלי, אני לא מסוגלת, אמרתי. באותו ערב נשמעו דפיקות בדלת. מנהלת הסמינר התעצבה בפתח ביתנו יחד עם המחנכת שלי, עם הרב מונק. הרגשתי שאני הולכת ליפול, אבל מנהלת מיירה נכנסה הביתה, חיבקה אותי. היא אמרה לי, אנחנו יודעות את כל מה שאת עוברת ובאנו לעזור לך. לא ידעתי את נפשי מרוב בושה ומבוכה, אך לאט לאט בעדינות המנהלת ישבה והסבירה לי שאמא שלי חולה במחלה נפשית קשה והיא חייבת להיכנס לתמונה ולעזור לנו. המנהלת, המורה והרמונק נצחו בכוח ללכת לסמינר, להמשיך את חיי, ומכאן העניינים החלו להתגלגל במהירות. למחרת הלכתי לסמינר. איך שהגעתי לכיתה נתקלתי בעיניים במכונות של הבנות. ידעתי שזה יקרה. המורה סיפרה לי שכולם יודעות. בראש, בדרך כבר היה לי מחשבה מה לעשות. פשוט ניגשתי לשולחן המחנכת ואמרתי, בנות, במקום שיהיה מתח באוויר אני רוצה לספר לכם שאמא שלי נמצאת בדיכאון לידה שגורם לה למצבי רוח קשים שהיא לא שולטת בהם. אני רוצה לומר לכם שאמא שלי אישה חכמה ומקסימה וטובת לב ובעלת מידות, וכל מה שקורה לה עכשיו זה מחלה שלא קשורה לאישיות שלה, כמו כל מחלה. עד עכשיו התביישתי לבוא לכאן, אבל כעת החלטתי לא להתבייש, כי אני לא אשמה. וגם, כאן פרצתי בכי קורא הלב, גם אמא שלי לא אשמה. אני רק מחכה. כבר לא יכולתי להמשיך את המשפט. רציתי להגיד שהשם יחזיר לה את הבריאות שלה, אבל כולם הבינו. ולפתע קמה בת אחת וחיבקה אותי, ואחריה קמו כל בנות הכיתה, ואחת אחת חיבקו אותי ואמרו לי שהם מעריכות אותי ושהם יעזרו לי ושבחיים הם לא יעזבו אותי. איזה תמיכה הרגשתי ברגעים האלה. והתמיכה רק החלה. אבל הרב מונק לא הסתפק בזה. עוד באותו שבוע, הרב מונק התקשר אלינו, ביקש שנעזור לאבא להירוס לחפצים, כי אנחנו עוברים דירה, ככה ביום בהיר. בלי שום הודעה מוקדמת, עברנו לדירה חדשה, מהממת, עם חדר נוסף, באזור שקט, עם נוף ואוויר. בית חיים לא הסתפחו בכך, בזמן שאבא שלי היה עם אמא שלי בבית החולים, הוא שלח לביתנו אישה מיוחדת ומקסימה, שחלה לטפל את הבית, לבשל, לחבס, במקום אמא, להרגל לנו את הדברים הבסיסיים. אחים ואחיות שלי החלו להתאושש אחד, לאט לאט, נכנסו לתלם. אומנם עדיין התמודדנו עם אמא שמתמודדת עם מחלה נפשית, עם מצבי רוח שלה שמתחלפים, אבל הלחץ הגדול והמצוקה שהייתה מנת חלקנו ירדו מעלינו. ועכשיו יש לנו כוח להתמודד. ותתפלא, זה גם השפיע לטובה על אמא שמצבה משתפר מיום ליום. לפני כמה חודשים אמרתי פרקי תהילים, ולפתע נתקלתי בפסוק, הוציאה ממסגר נפשי. משום מה מעולם לא נתתי דעתי על משמעות המילים הללו, למרות שאמרתי אותם אין ספור פעמים. אמא שלי לקטה בנפשה, אך גם הנפש שלי ושל אחיי ושל ואחיותיי ואבי הייתה במסגר. התמודדנו עם הסבל לבד, וההסתרה הזאת הוסיפה את הלחץ והחרדה. עד שהגיע אדם אחד, ארגון אחד, שאם אני רוצה לסכם את נקודת האור שלנו, אני יכול להצביע רק עליהם. הרב מונק, ארגון בית חם. כשאגדל אני מקווה להצטרף לארגון הזה ולפעול למען ילדים וילדות שעוברים מה שאני עברתי ועוברת, אבל עכשיו כבר עכשיו כהכרת הטוב לארגון הזה ומה שעשה למילי ולמשפחתי, ואני מאמינה גם למשפחות רבות אחרות, אני מבקשת ממך שתספר את הסיפור שלי במכתבך ותפנה למאזינים שלך להשתתף בהגרלה שהם עושים. הארגון הזה תומך במשפחה שלנו באלפי שקלים כל חודש. כל הסיוע בדיור והעזרה בבית אינם בחינם. ואני רוצה לפנות למאזינים ולומר להם שהארגון הזה נתן חיים ובריאות נפשית לכל המשפחה שלנו, כולל אמא. אני מאחלת למאזינים לזכות בפרסים הגדולים שיהיו, אבל מראש מודיעה שהזכייה הכי גדולה היא לסייע לאלפי משפחות שחוות את מה שחוויתי. אני מאמינה שמי שיסייע להוציא ילדים וילדות ומשפחות ממסגר נפשם, הקדוש ברוך הוא לא ינסה אותו ולא יכניס אותו למסגר. מאזינים יקרים, אני ביקשתי לחכות עם הסיפור הזה, כי אני בפעם הקודמת שעשינו לארגון מסוגלים, אנחנו ברוך השם גם עזרנו, ואתם לא מבינים איזה טוב יצא מזה, ועכשיו הדבר הזה אפילו יותר קרוב לליבי, כי אין לכם מושג כמה ילדים אני מטפל שאחד מההורים שלהם לוקה בנפשו, או אחד מהמשפחה. וכעת אני גם עושה את זה, זה לא התרמה, אלא הגרלה, שאני מציע עכשיו, אני אומר עכשיו את המספר, מה שמגרילים זה דופלקס בטבריה, 140 מטר, עם 20 מטר מרפסת, משהו שהשווי שלו, אני חושב, ש3 מיליון שקל, משהו כזה, אני אברר, אבל, וחוץ מזה, עד ההגרלה, שתהיה עוד חודש, כל יום חמישי 5,000 שקל, למאזיני התוכנית הזאת, השעתיים האלה, יהיה הגרלה נפרדת של 18,000 שקל, כוכבית 60.